שלום וברוכים הבאים. כאן רוני וייסמן ואתם מאזינות ומאזינים למגרש עולמי. האם עומד נתניהו לוותר על ההפיכה המשטרית, להקים קואליציה חדשה עם גנץ ועם לפיד, בלי בן גביר וסמוטריץ' ולחתום על הסכם עם סעודיה אשר מערב הקלות משמעותיות כלפי הפלסטינים ופותח להם מחדש את האופק של מדינה נפרדת מישראל? כשהתחלתי לכתוב על האפשרות הזו בטוויטר ומאוחר יותר להכין את הפרק הזה, נשמע הדבר הזוי. מאז גברו הסימנים לכך שזו אחת האפשרויות שמתרקמות מאחורי הקלעים כבר יותר מחודש. אלא שהמפתח לכך שזה אכן מה שיקרה, תלוי בהרבה גורמים ואנשים, אך בראש ובראשונה במה שמתחולל בראשו של מוחמד בן סלמן, נסיך העצר הסעודי. זה יהיה נושא העיקרי של הפרק היום. אז בואו נתחיל. לפני שנתחיל, אנקדוטה. שואלים אותי למה אני מקפיד לקרוא לבנימין נתניהו, נתניהו ולא ביבי. ההסבר הוא פשוט, אני לא חבר של נתניהו וגם לא מחבב את אישיותו, לכן משאיר את השימוש בכינוי הזה למי שמרגיש קרבה כלשהי לנתניהו. אני לא ביניהם. לפני הדיון בבן סלמן הסעודי נתחיל בנתניהו. קשה לפענח באופן מוחלט את כוונותיו האמיתיות של נתניהו. באופן המנוגד לכאורה להיגיון, דווקא דיקטטורים אומרים אמת יותר מאשר מנהיגים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות. ראו את שי ג'ינפינג וולדימיר פוטין למשל. בנאומיהם הם הסגירו וממשיכים להסגיר את רוב כוונותיהם, הגיאופוליטיות ואחרות. אם הולכים אחורה בהיסטוריה, יש לנו את הדוגמה של אדולף היטלר. לאחר שהשתלט על גרמניה, פירט היטלר את כוונותיו הזדוניות בנאומים ארוכים לפני תומכיו, זמן ארוך לפני שביצע אותן. ההסבר הוא די פשוט. אין על דיקטטורים את הבלמים של בית משפט, עיתונות או החשש מבחירות שיקצרו את שלטונם. כך יוצא שדווקא מנהיגים דמוקרטיים לא מסגירים את כוונותיהם, ופעמים רבות אף משקרים לגבי סוגיות מסוימות בזמנים מסוימים, תוך שהם סומכים על הזיכרון הקצר של האנשים. נתניהו, שאני עדיין מתייחס אליו כאל מנהיג שנבחר באופן דמוקרטי, משתמש בשקרים ככלי פוליטי באופן נרחב, בדומה למקבילו האמריקאי דונלד טראמפ, ולוקח את אמירת השקר וזריעת הפייק הכי רחוק שאפשר, עד נטיית אמון בתיאוריות קשר הזויות. הדוגמה הטובה ביותר היא טענתו שבפרקליטות מדינת ישראל תפרו לו תיקים. לכן קשה כל כך לפענח את כוונותיו האמיתיות של נתניהו. האם מה שמניע אותו לבצע את ההפיכה המשטרית באמצעות יריב לוין שמכנה אותה רפורמה משפטית, הוא אך ורק הרצון להינצל ממשפטיו? האם זו נקמה כנגד מערכת החוק? או שבכלל מה שמניע אותו זה רצונו לשלוט כמה שיותר זמן ולהספיק להיכנס לספרי ההיסטוריה כמי שעשה מהלך משמעותי? ניתן לומר כמעט בוודאות שנתניהו רואה היום במערכת החוק הכוללת את התביעה ומערכת המשפט מערכת מקולקלת. שנים האמין בה ופיזר הצהרות שתומכות בה, עד לרגע שהוגשו האישומים נגדו ואושרו על ידי היועץ המשפטי. אז הפך גם מוסד הייעוץ המשפטי מקולקל מבחינתו. נתניהו מבין טוב מאוד מה עשה, אך היה בטוח שהדברים, כמו שיחתו עם מוזס שהיא הבסיס לתיק 2000, או הפעולות שעשה באמצעות שליחים לטובת שאול אלוביץ' בבזק, לא תתגלנה. ברגע שהדברים התגלו והוא הפך נאשם בפלילים, קרוב לוודאי שנתניהו סידר במוחו סיפור על כך שמערכת המשפט מורכבת מאנשים פרוגרסיביים ושמאלנים שרוצים בהפלתו. בסתר ליבו יודע את האמת, אך האגו שלו חזק מכל. הוא לא יהיה עוד אולמרט או דרי שישבו בכלא. נתניהו מאמין שעשה כה הרבה למען מדינת ישראל, שהוא לא האדם שראוי לשבת בכלא שלה. אך מעבר לבעיה המיידית, שאיפה ותיקה ומאוד חזקה של נתניהו היא להירשם בספרי ההיסטוריה כדמות משמעותית בחיי מדינת ישראל. מי שגדל בצילו של אחיו הבכור יוני, לא ניבאו במשפחת נתניהו שיהיה הבן גוריון הבא, החליט כנראה לאחר נפילתו של יוני במהלך מבצע אנטבה להיות מחליפו מבחינת שאיפות המשפחה. בנימין נתניהו, שסומן על ידי הוריו כמי שמתאים להיות צייר ואשר ביקש בתחילת חייו המקצועיים להיות איש מחירות ולעסוק בפוליטיקה כתחביב בלבד, נסחף אט אט לתוך הפוליטיקה תוך שהוא מנפח עוד ועוד את שגעון הגדלות שלו כמושיע מדינת ישראל. על פי תחקיר שנעשה על נתניהו בעיתון כל העיר בשנת 1996, נתפס נתניהו בשקרים קטנים כבר מימיו הראשונים בפוליטיקה. שקרים קטנים לגבי שינוי שמו לניתאי או עובדת ויתורו על דרכון אמריקאי, הפכו עם השנים לעוד ועוד חריגות מן הישר לכאורה, עד שהבשילו לכתבי האישום הנוכחיים נגדו, הידועים כתיקי האלפים. נתניהו, שרואה את עצמו כאדם היחיד שמוכשר מספיק כדי לטפל בבעיות הביטחון, הכלכלה והחזון של מדינת ישראל, ושמאמין באמת בסיפור שתרם עד היום את כל כישרונותיו למען מדינת ישראל, לא יכול שלא לראות בכתבי האישום נגדו מזימה אישית. מה שהוא יודע באינטואיציות השיווקיות שלו, שלא כדאי לו לבטא באופן גלוי, מבטאים לא פעם במקומו אשתו שרה ובנו יאיר. הם מרבים להללו כמנהיג העליון הנבגד של מדינת ישראל. כך התחלפה לה כרגע השאיפה לצריבת שמו בהיסטוריה של מדינת ישראל, במשימה מיידית יותר וחשובה יותר מבחינתו האישית. לעשות הכל, אבל הכל, כדי לא לשבת דקה בבית הכלא. הוא לא יהיה מוכן לשאת את ההשפלה שרום הודו לא רק שלא יעריצו אותו יום יום ושעה שעה, אלא יהפוך להסיר במדים כתומים. הוא לא מוכן שיהיה איזה כתב אישום בו יורשע או יודע שהוא כשל בצורה כלשהי. האגו גובר בגדול על האינטרסים הלאומיים. החשש לקטם על שמו גובר בענק על דעותיו לגבי דמוקרטיה וליברליזם, בהנחה שהיו לו דעות כאלה. על הרקע הזה הוקמה הקואליציה הנוראה של 64 חברי כנסת, הכוללת את איחוד המפלגות, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, אשר נתניהו עצמו דאג שיבססו את כוחן היטב סמוך לבחירות. זו הסיבה שנרחשה ההפיכה המשטרית בהצעה אחת עם יריב לוין, אותו חבר כנסת קיקיוני, שלולי נתניהו לא היה מגיע לממש את חלומו הרטוב מזה שנים רבות להחליש את בתי המשפט בישראל. נתניהו לא זה שיוותר על הזדמנות פז כזו שניתנה לו בצורת קואליציית ימין יציבה, גם אם המשמעות שלה היא ממשלה משיחית, גזענית, אנטי-דמוקרטית ודתית. ממשלה כזו נותנת לנתניהו, כך הוא מאמין, כר נרחב לממש גם את השאיפות המדיניות שלו וגם לפעול לביטול האישומים נגדו, או לביטול המערכת ששופטת אותו עליהם. כידוע, העניינים קצת הסתבכו לנתניהו הודות למחאה האזרחית העצומה והמרשימה שהתעוררה כשהתבררה המשמעות העמוקה של החוקים שהקואליציה של נתניהו מבקשת להעביר. הפגיעה במוכנות של הצבא היא מוחשית ואמיתית. הפגיעה בכלכלה ובמיוחד בענף ההייטק היא קשה. השבר בעם לא בקלות יוחה אם בכלל. הרעת היחסים עם השותפה האסטרטגית החשובה ביותר היא סכנה של ממש. נתניהו עלול להיזכר בהיסטוריה כמחרב הדמוקרטיה בישראל וכאחראי לתחילת הירידה בעוצמתה הצבאית והכלכלית. נתניהו לא עיוור למצב, אך דואג לעשות לו גזלייטינג כי עדיין העדפות שלו ברורות. והנה הגיעה לה הזדמנות בצורת הסכם נורמליזציה עם סעודיה כדי לממש את חזון המשפחה שבמקור נוצר עבור יוני נתניהו ואשר אומץ בחום על ידי אח בנימין, להיות הבן גוריון השני. וכאן נכנס הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן לתמונה, ומבלי שמתכוון לכך, עשוי לשנות גם את כיוון ההפיכה המשטרית בישראל. הדבר תלוי בעוצמת הצעדים שיעמוד על כך שתעשה ישראל לטובת הבטחת מדינה פלסטינית בעתיד. אם יסתפק בצעדים סמליים בלבד כלפי הפלסטינים, כאלה שאפילו סמוטריץ' יוכל לבלוע, ניתן יהיה להתקדם להסכם גם עם הקואליציה הנוכחית. אבל אם יתעקש בן סלמן על צעדים משמעותיים הרבה יותר, אזי צפויה מפלגת הציונות הדתית לשבור את הכלים. למקרה זה צריך נתניהו פלן בי, להקים ממשלת אחדות ללא הציונות הדתית ועוצמה יהודית, אך עם המחנה הממלכתי ויש עתיד, לוותר בתמורה על עיקרה של ההפיכה המשטרית, ולנוע אל ההסכם עם סעודיה. כך גם תירגע ארצות הברית, תירגע המחאה, נתניהו ייכנס להיסטוריה כמחולל שלום עם העולם הערבי הרחב, אולי אפילו יזכה לפרס נובל לשלום, ובא לציון גואל. את הפלסטינים כבר ימצא דרך לדפוק שוב בעתיד. ומה עם האישומים נגדו? פה יש לו כמה דרכים. אחת, הנחלולית, להטל שוב בשותפיו החדשים ישנים, להפיל את הממשלה אחרי חתימת ההסכם עם סעודיה וללכת שוב לבחירות, מתוך תקווה שיצליח גם הפעם להקים קואליציה ימנית דתית. האופציה השנייה היא לחתום על עסקת טיעון עם הפרקליטות. כך יצא שעתידה של ההפיכה המשטרית בישראל עשוי בכלל להיות מוכרע על ידי הנסיך הסעודי. אלא שבינתיים אנחנו לא יודעים אילו בדיוק יהיו הדרישות שלו מישראל בעניין הפלסטיני. לצורך הנושא הזה החלו דיונים בין נציגים סעודיים לפלסטינים כבר בחודש שעבר, ולשם כך יוצאת משלחת של בכירים מהרשות הפלסטינית לסעודיה השבוע. באופן עקרוני נחשבת ערב הסעודית לתומכת נדיבה ומושבת של הפלסטינים מאז 1948. סעודיה הזרימה עד היום יותר מ$5 מיליארד לטובתם, כולל תמיכה ברשות הפלסטינית. בשנת 2016 החלה ריאד לצמצם את המימון לרשות הפלסטינית על רקע האשמות בשחיתות, עד שהגיע לאפס בשנת 2021. כרגע, על פי דיווח שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, מציעה ערב הסעודית לחדש את התמיכה הכלכלית ברשות הפלסטינית. חידוש התמיכה הוא סימן ראשון לכך שבן סלמן, קובע המדיניות של סעודיה, מעוניין לחזור ולפעול לטובת הפלסטינים. לפי הדיווח, בן סלמן שואף שהחזרת התמיכה הכספית תשמש את אבו מאזן בין השאר לפירוק ארגוני הטרור שבשטחי הרשות, וכך להפחתת האלימות באזור. הוא מאמין שאם הרשות תוכל לטפל בגורמים הקיצוניים שבשטחה, היא תוכיח שתוכל למשול במדינה עצמאית שלא תהווה איום על ישראל. המטרה הסעודית הרחבה בהקשר הפלסטיני היא שלא יינתן כל פתח להאשמה נגדה כאילו היא מוכנה להקריב את מאמצי הפלסטינים להקים מדינה על מזבח הנורמליזציה עם ישראל. גם בלי הפלסטינים, ההכרה בישראל היא רגישה במיוחד עבור הסעודים, שיש להם מעמד מיוחד בעולם המוסלמי הודות לאתרים הקדושים ביותר לאסלאם שנמצאים על אדמתם. חשוב להם להראות לעולם המוסלמי שאינם פועלים כנגד האינטרסים שלכם הפלסטינים, במיוחד כשאלה גם טוענים לכך שירושלים המזרחית על אתריה הקדושים לאסלאם תהיה חלק ממדינתם בבוא היום. המגעים בין נציגי הרשות הפלסטינית לממשלת סעודיה מעידים על כך שאבו מאזן ושאר הנהגת הרשות החליטו לנקוט בגישה שונה מזו שנקטו בה בזמן החתימה על הסכמי אברהם, כאשר הגיבו בצורה חריפה מאוד נגד איחוד האמירויות ובחרן, ואף החזירו את שגריריהם ממדינות אלה כאות מחאה. הפעם החליטו ברשות להימנע מאימות עם סעודיה. אבו מאזן מבין כנראה שאין דין סעודיה כדין איחוד האמירויות, ושלא יוכל למנוע הסכם בין ישראל לסעודיה, ולכן במקום להתאמת הוא מנסה להשתמש במהלך הזה כדי להשיג הישגים מדיניים. השבוע, זה שהתחיל ברביעי בספטמבר 2023, תבקר כאמור משלחת בחירה של הרשות הפלסטינית בריאד בירת סעודיה, כדי לדון במה הממלכה יכולה לעזור כדי לקדם ולהקל על הקמת מדינה פלסטינית בעתיד. העיקרון עליו הם רוצים לעמוד הוא שישראל תעשה בשטחים המוחזקים צעדים שיהיו בלתי הפיכים. רק לפני יומיים נודע שבמקביל המשלחת הפלסטינית תבקר בריאד גם משלחת אמריקאית, המורכבת מהשליח למזרח התיכון ברט מגורק ועוזרת שר החוץ האמריקני ברברה ליף. אין זו מקריות, מן הסתם יערכו שם דיונים אינטנסיביים בין שלושת הצדדים לגיבוש רשימה של צעדים לטובת הפלסטינים שיכולה להיות מקובלת גם על ידי ישראל. הנציגים האמריקאים ייצגו גם את עמדתה הראשונית של ישראל לאחר שנפגשו לשם כך עם גלנט בביקורו בארצות הברית. קדמה לפגישות השבוע, פגישה שנערכה בשבוע שעבר בירדן, בין אותה ברברה ליף לבין נציגי הרשות הפלסטינית. היא פגשה שם את סגנו של אבו מאזן, השר חוסיין אל-שייח, אשר מוביל את הצד הפלסטיני בדיונים, ואת ראש המודיעין הפלסטיני מג'ג' פארג', והם דנו בהסכם המתרקם בין סעודיה לישראל. העובדה שחלק לפחות מהפגישות שירחו השבוע בריאד בין הפלסטינים לסעודים תהיינה בהשתתפות האמריקאים, מעידה על כך שהם ינסו לראות איפה ניתן לרכך את הדרישות הפלסטיניות עוד לפני שתוגשנה לישראל, ומהן הדרישות שיש הסכמה בין סעודיה לפלסטינים שעליהן לא יסכימו לוותר. אז לאלו דרישות פלסטיניות ניתן לצפות? על פי מה שכבר הודלף לתקשורת, בין הדרישות יש את העברת חלקים נוספים משטחי C בגדה, כלומר אלה שבשליטה מלאה ישראלית, לשטח המוגדר כ-B. כלומר תחת שליטה אזרחית של הרשות, אבל ביטחונית של ישראל. ייתכן ותהיה דרישה גם להעברת חלק משטחי B להגדרה כאזור A, כלומר בשליטה מלאה של הרשות. עוד ברשימה הפלסטינית ישנם פתיחת קונסוליה סעודית בירושלים. אולי כצעד מקדים הודיעו הסעודים לפני מספר שבועות על מינויו של שגריר סעודיה בירדן גם לקונסול ברשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית מעוניינת גם בפתיחה מחדש של הקונסוליה האמריקאית בירושלים, שנסגרה בזמנו על ידי טראמפ, בשינוי מעמד המשלחת הפלסטינית לאום לקראת ההכרה בה כמדינה. במבחר צעדים כלכליים כמו פיתוח שדה הגז מול עזה, הקמת נמל ימי ואווירי בשטחי הרשות, הקלות בשחרור כספי מיסי יבוא פלסטיני שישראל גובה במעברי הגבול, הקלות תנועה בין אזורים, אזורי תעשייה משותפים ועוד. בנוסף, תבקש כנראה הרשות הפלסטינית שתהיה התחייבות של ישראל להימנע מסיפוח שטחים, הקפאת הבנייה בהתנחלויות והפסקת הקמת מאחזים נוספים, וכן שיחודש המסע ומתן עם ישראל על הקמת מדינה פלסטינית שיכלול מפת דרכים ברורה. לנשיא ביידן מאוד חשוב ההסכם עם סעודיה, והוא מעוניין מאוד שגם ישראל תהיה משולבת בו, גם כדי להגביר עוד את היציבות במזרח התיכון, גם כי זה יעזור לו להעביר בסנאט את הדיל הכולל הסכם הגנה עם סעודיה. הדבר חשוב לו הרבה יותר מאשר ההתנגדות להפיכה המשפטית בישראל. הדדליין שלו הוא סוף הרבעון הראשון של 2024, ולכן המגעים נערכים בקצב מהיר. על רקע זה צריך לראות את כל הביקורים בארצות הברית שהיו ושממשיכים להיערך, כולל ביקור הרצוג בחודש יולי, הביקור של גלנט לפני שבוע, והביקור המתוכנן לשבוע זה של לפיד. עם כל הכרזה על פגישה בין אישיות ישראלית שאיננה נתניהו לבין ביידן או גורם אמריקאי אחר, נכתבת בעיתונות בישראל פרשנות רדודה בנוסח ביידן תקע אצבע בעין של נתניהו הסורר. אבל לרוב זה שטויות ויש הרבה מעבר לזה. כל הביקורים מובילים לדבר אחד, שאיפת הממשל בוושינגטון להוציא אל הפועל את ההסכם עם סעודיה. לגבי ביקורו של הרצוג בחודש יולי, היה לו תפקיד משמעותי בשיתוף ישראל ביוזמה האמריקאית הזו. הרצוג נסע כשליחו של נתניהו, בלי שהדבר הוגדר כך באופן רשמי. לכן הוא נפגש ארוכות עם נתניהו לפני נסיעתו. בניגוד למקובל, כאשר מדובר בפרסונה ייצוגית בלבד, כמו המקרה של נשיא במדינת ישראל, נפגש הרצוג עם הנשיא ביידן עצמו, עם שר החוץ שלו אנטוני בלינקן, עם היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן ועם סגנית הנשיא קמלה האריס. תמימות תהיה לחשוב שלא היו שם דיונים אינטנסיביים לגבי עמדת ישראל למול ההסכם המתרקם עם סעודיה, הסברת המצב הפוליטי הפנימי בישראל למנהיגים האמריקאים ותיקוס עצה לגבי הצעדים קדימה, כולל מניעת האפשרויות של שינויים בהרכב הממשלה בישראל. כל זה בעצה אחת עם נתניהו המרוחק. למרות העוינות לכאורה שמציג ביידן כלפי נתניהו בגלל הפגיעה שהוא מייצר בדמוקרטיה הליברלית בישראל, צריך להבין שמנהיגים עושים לעתים קרובות מצגי שווא לטובת דעת הקהל. לביידן חשוב כרגע להציג מרית עין של מתנגד עיקש לרפורמה המשפטית של הקואליציה. זה מתאים לנרטיב של אמריקה כמובילת הדמוקרטיות החופשיות בעולם, וזה טוב עבור הפלג הפרוגרסיבי במפלגתו. לעומת זאת, הוא ויועציו חוששים באופן אותנטי מצעדים שעושה ישראל בשטחי הגדה המערבית, שפוגעים במטרה אסטרטגית ארוכת טווח של ארצות הברית, שהיא רגיעה יציבה באזור זה של המזרח התיכון. נתניהו, ביותו מדינאי רב תחמן בעצמו, מבין את השיקולים האלה של ביידן. זה לא אומר שהוא מקבל אותם באהבה. הוא עושה ככל שביכולתו כדי לתת את התחושה בקרב חברי קונגרס והציבור האמריקאי שישנה פרשנות לא נכונה של מהלכי הקואליציה בישראל. הרעיונות באנגלית שנתן נתניהו לערוצים האמריקאים לפני כחודש היו חלק מקמפיין שהוא ערך בדיוק בשביל זה, כדי להרגיע ולקבל האדם מכמה שיותר חברי קונגרס וכך ליצור את הקרקע שתאפשר בסופו של דבר לביידן להיפגש איתו. גם הפגישה שנערכה בישראל בשביעי באוגוסט עם חברי קונגרס שביקרו בארץ, שירתה אותו לאותה מטרה. וזה כנראה עבד. סביר מאוד להניח גם שנתניהו לא מוחרם, ושביידן משוחח איתו מדי פעם בקו הישיר שבין הלשכות שלהם, רחוק מאוזני התקשורת. ואכן, כפי שאנחנו כבר יודעים, תהיה פגישה אישית בין ביידן לנתניהו במחצית השנייה של חודש ספטמבר בוושינגטון או בניו יורק. למרות שאנו מתקשים להאמין בכך, נתניהו משחק את המשחק של ביידן, כמובן בלית ברירה. כאמור, הוא נתן את ברכת הדרך לפגישתו של הרצוג עם ביידן לפניו, וצייד אותו במסרים עבור ביידן. נתניהו גם עומד כמובן מאחורי ביקורו של גלנט בארצות הברית. נתניהו התנה את הביקור הזה בכך שגלנט ייפגש רק עם פקידים בדרג ב' או ג', ואמריקאים קיבלו תנאי זה. לכן נפגש גלנט עם השליח למזרח התיכון, ברט מגורק, ועוזרת שר החוץ האמריקני, ברברה ליף, אותם שניים שנוסעים השבוע לסעודיה לשיחות משולשות עם הסעודים והפלסטינים. על פי תפקידם הדיפלומטי של האנשים האלה, ברור שמטרת המפגשים עם גלנט לא הייתה רק לדון בנושאים ביטחוניים, אלא שהיו פה שיחות מדיניות בנושא ההסכם עם סעודיה, המצב בשטחים והצעדים לקראת הפלסטינים. אלו היו שיחות הכנה לקראת מפגש נתניהו עם ביידן. ברור לנתניהו וגם לביידן שאם הצעדים כלפי הפלסטינים שתעמוד עליהם סעודיה יהיו כאלה שנתניהו יכול להסכים להם, אבל לא כך הציונות הדתית של סמוטריץ' ועוצמה היהודית של בן גביר, תפרוש המפלגה המאוחדת שלהם מהקואליציה. וברור להם שכדי שההסכם עם סעודיה יוכל להיחתם, צריכה תהיה לקום קואליציה אחרת בישראל, עם יש עתיד והמחנה הממלכתי. נתניהו עצמו עובד על החלופה של קואליציה ללא הגוש המשיחי, אם תידרש. ב-28 ביולי כתבתי בטוויטר שנתניהו מושך בחוטים של קמפיין אשר נועד לעשות נפשות לממשלת אחדות בראשותו, ושהוא מקווה שתהיה עכשיו מוכנות להכשיר אותו במרכאות לנוכח הסיכוי שכך יוסר האיום להמשך החקיקה. לקחו בקמפיין סלש ספין הזה חלק מחברי הכנסת של הליכוד, שלכאורה פתאום התפקחו ופצחו בבליץ תקשורתי כדי להוכיח זאת. יולי אדלשטיין פתאום נשמע אומר נרדמנו בשמירה ושאינו מבטיח לתמוך בקואליציה ללא בדיקות נוספות. אבי דיכטר הוציא פתאום את האמירה ישנם בריונים המסכנים את עתיד המדינה בגרירה לחקיקה קיצונית. דוד ביטן אמר נתערב בשלבים הבאים ואלי דלל אתן את ידי רק למהלכים שיושגו בהסכמה רחבה. לכאורה אומרת בליכוד שמטרתו הייתה להציג כלפי האופוזיציה והציבור שיש עם מי ועל מה לדבר. גם יועצים ופוליטיקאים לשעבר שהיו מקורבי נתניהו כמו יועז אנדל ורונן צור לקחו חלק בקמפיין הזה והתבטאו פתאום בעד הרעיון של ממשלת אחדות. אז מה לגבי האופוזיציה? מה תהיה עמדתם כלפי התהליך הזה? לגבי בני גנץ הוא כבר מזמן בקטע של ממשלת חירום לאומית שתהיה כרוכה בפשרה לגבי החקיקה כדי לשקם את המערכת הביטחונית ולאפשר את ההסכם עם סעודיה. לא סתם מסתובב מתן כהנה כבר מספר שבועות ועושה נפשות לממשלת אחדות. באופן רשמי, בני גנץ לא מסכים איתו, אך אין כל ספק שהוא שלוח של גנץ. גם אין מה לבנות על גנץ כתומך מלא של המחאה. ראשית, כי דמוקרטיה ליברלית היא לא משהו שבנפשו, הוא יותר בעניין של ביטחון ואחדות. ומהבחינה הפוליטית הפרקטית, הוא סובר, וכנראה גם צודק בזה, שבבחירות הבאות לא יהיה הפוטנציאל האלקטורלי של גרעין המחאה הקשה כה גדול, ובכל מקרה יתפס על ידי מפלגה או מפלגות ליברליות חדשות שסביר שיקומו בבוא היום. גנץ מעדיף לפנות אל הרוב השקט והבטוח, שמורכב מאנשים שלאו דווקא משתתפים באופן פעיל במחאה, ואשר רק מראות ומראים סימני תחייה מנתניהו תוך חיפוש בית פוליטי חדש. אנשים שמחפשים אחדות ולאומיות ואולי גם מסורת, אבל במקום נקי יותר מהליכוד בו פשטה הזוהמה, ואשר אינם מתעמקים בהכרח במהות הדיון הדמוקרטי. לגבי יאיר לפיד, הוא מלא כוונות טובות ויודע להגיד את הדברים שנשמעים טוב באוזני המחאה, אבל רחוק אף הוא מלהיות אידיאליסט מצפוני מגן זכויות הפרט והדמוקרטיה הליברלית. קשה לצפות את צעדיו. לפיד שכמובן מודע לקמפיין ממשלת האחדות, ניסה לסנדל את עצמו נגד חבירה אפשרית לממשלה בשרשור ארוך שפרסם בטוויטר בראשון באוגוסט נגד הרעיון הזה. מכיוון שלפיד רצה להיות לעומתי ולהפגין דעה ביטחונית, התבטא בתקשורת נגד העשרת אורניום על אדמת סעודיה, מרכיב שכנראה יהיה חלק מהותי מההסכם בין סעודיה לארצות הברית. בגלל ההתבטאות הזאת וגם בגלל ההתבטאויות נגד ממשלה עם נתניהו, הוא הוזמן לוושינגטון בניסיון לרקח אותו. לפיד ייפגש עם בכירים בבית הלבן ובמשרד החוץ האמריקאי. אני מעריך שבביקור הזה בוושינגטון יש סיכויים טובים שאנשי ממשל ביידן יצליחו לרקח אותו כדי שיסכים לשני הנושאים להם הביע התנגדות. כמובן שיצטרך להצדיק כל שינוי בעמדתו כלפי ממשלה עם נתניהו בהזדמנות היסטורית, צורך באחדות, שלמות וכדומה. עכשיו זה לא אומר שהוא וגנץ יסכימו בכל מחיר להצטרף לממשלה אם תיווצר הקונסטלציה שתיארתי כאן. מן הסתם תהיה איזו הסכמה על עצירת חוקי ההפיכה המשטרית או הקפאתם, והגדרת תהליך כלשהו בנוסח מתווה הנשיא. לגבי התיקון שכבר עבר ונוגע לביטול השימוש בעילת הסבירות, בזאת מקווים באופוזיציה כמו כולנו שיטפל בגץ. אם כך יקרה, בניגוד לחששות או התקוות תלוי את מי שואלים, יציית נתניהו לפסיקה ולא ייווצר משבר חוקתי. אם לא יתערב בגץ, תהיה סבירות חלק מהמתווה שיוסכם. אחרי שהוא ואנשי ממשלו ייפגשו עם כל מי שרלוונטי בישראל עבור ההסכם עם סעודיה, יוותר לביידן הצורך לפגוש את נתניהו, ולכן הוא מזמין אותו סוף סוף להיפגש עמו. עד הפגישה תתקבלנה הדרישות הסעודיות לצעדי ישראל כלפי הפלסטינים, וביידן יוכל לבחון יחד עם נתניהו למה הוא מסכים ולמה לא, ואת מרחב האפשרויות, מהאפשרות שסמוטריץ' יסכים לצעדים האלה, ועד האפשרות שתתפרק הקואליציה ותוקם ממשלת חירום עם גנץ ולפיד. נעצור לרגע עם הדיפלומטיה והפוליטיקה הפנימית והבינלאומית, ונשאל את השאלה המתבקשת. האם ההסכם עם ערב הסעודית הוא בכלל הישג אסטרטגי כה גדול לישראל? התשובה הקצרה היא לא. התשובה הארוכה היא שאין ספק שעדיף שלישראל יהיו הסכמי נורמליזציה עם כמה שיותר מדינות, במיוחד באזור הטעון שאנו נמצאים בו. בשונה מהסכמי השלום המאוד אסטרטגיים עם מצרים ואחר כך עם ירדן, ההסכם עם סעודיה יהיה הסכם נורמליזציה, כי אנחנו לא במצב מלחמה עם סעודיה, כך שאין צורך בהסכם שלום. סעודיה לא אימה עלינו צבאית אף פעם ולא הייתה מאוימת על ידינו. גם אם יהיה הסכם, סביר להניח שביחסים עצמם יהיו לא מעט מורדות, על רקע העובדה שישראל מחזיקה במקומות קדושים מאוד לאסלאם, ועקב הפרובוקציות הנהוגות על ידי אישים פוליטיים בישראל בער הבית, כמו בן גביר בהווה ואריאל שרון בעבר. הסכם כזה יכולות להיות לו השפעות כלכליות הודות לכסף הרב שיש לסעודים, והוא יכול לעודד מדינות אסלאמיות נוספות להגיע להסכמים עם ישראל. אך ההישג העיקרי הוא עבור המתנגדים בישראל למדינה פלסטינית, כמו נתניהו עצמו. נתניהו רואה בהסכם הזה עוד נדבך בשבירת האחדות הערבית למען העם הפלסטיני ובבידודה של הרשות הפלסטינית, ולכן עוד התקדמות לקראת סיפוח השטחים שנכבשו במהלך מלחמת ששת הימים. נתניהו יחתום כרגע על כל התחייבות לטובת הפלסטינים, גם בינלאומית, מתוך ראייה שאלה יוכלו לדאוך או להיות מבוטלים עם הזמן, גם כעבור שנים רבות. הטקטיקה של נתניהו היא למשוך זמן, להעמיד מצגי שווא כמו נאום בר אילן שלו משנת 2009, כאילו גם ממשלות הימין מוכנות לפתרון שתי המדינות, מבלי שהוא מתכוון לכך אפילו לשנייה. הרי אנחנו לא טועים לחשוב שהוא תומך בהסכמי אוסלו. אז מי שלא רואה עד כמה נורא הוא לעתידה של ישראל הדמוקרטית, סיפוחם של השטחים הכבושים על כל אוכלוסייתה הפלסטינית, יראה כנראה בהסכם עם סעודיה הישג גדול. האם התסריט שתיארתי כאן הוא זה שיקרה? לא ברור עדיין, הוא תלוי בהרבה מאוד גורמים, אבל זה מהלך אפשרי בהינתן שבן סלמן ילך על הקו הקשוח לטובת הפלסטינים. יש יותר מדי סימנים לכך שמאחורי הקלעים נערכים כל הצדדים לאפשרות של ממשלת אחדות במקרה כזה, מכדי שיהיה אפשר להתעלם מהם. מה באמת יקרה, ימים יגידו. סטייה מישראל לתיאור קצר של מצב מלחמת רוסיה באוקראינה. ערפל המלחמה שליווה חלק גדול מ-18.5 החודשים האחרונים, פגע בהבנה של רבים מהפרשנים בעולם לגבי המתרחש באוקראינה. כך גם התקוות לניצחון צודק. אבל התקשורת מגלה אט-אט את העובדות בשטח. בשבועות האחרונים הופיעו דיווחים בוול סטריט ג'ורנל, CNN, הפייננשל טיימס והניו יורק טיימס, המצביעים על כך שמתקפת האביב של אוקראינה, שקוציפו לה, הגיע לקיפאון ושהספקת התחמושת מבעלות בריתה בנאטו מתייבשת. דיברתי על כך לפני מספר חודשים. גם הדיווחים הימים האחרונים על הישגים של האוקראינים בפריצת פתח בקו ההגנה הרוסי הראשון בדרום אוקראינה אינם משנים מהותי דבר. אלה עדיין הישגים שוליים. מנהיגי חלק ממדינות אירופה החלו לנוע בזמן האחרון באי נוחות אל מול הדרישות ההולכות וגדלות של זלנסקי. חלקם אף האשימו אותו בחוסר הוקרת תודה. אישוש למצב נתן מזכ"ל נאטו יאנס סטולטנברג, שהכריז לאחרונה, ציטוט, המלחמה באוקראינה צורכת כמות עצומה של אמצעי לחימה ומדלדלת את מצבורי התחמושת של בעלות הברית. הקצב הנוכחי של הוצאות התחמושת של אוקראינה גבוה פי כמה מקצב הייצור הנוכחי שלנו. זה מכניס את התעשיות הביטחוניות שלנו ללחץ. סוף ציטוט. נוסף על כך, בעוד שברוסיה מבצעים עוד גיוסי כוח אדם, באוקראינה הכוח האנושי שמשתתף בלחימה הולך ומדלדל. לאחרונה הייתה גם ידיעה על חשיפת תופעה של מתן אישורים רפואיים מזויפים לגברים אוקראינים שמבקשים להתחמק מהלחימה. כלומר, הלחץ החברתי החזק להילחם למען אוקראינה גם הוא מתחיל להיסדק, ואין זה מפתיע אחרי יותר משנה וחצי של לחימה ללא סימנים של תוחלת כלשהי. התנאים להסדר במסע ומתן לסיום המלחמה קיימים כבר מזמן. המשימה העיקרית המוטלת על המערב וסין היא לעודד את אוקראינה ואת רוסיה לנטוש את המטרות המקסימליסטיות שלהן ולהסכים לפשרות הכרוכות בוויתורים על שטחים, ערבויות, ביטחוניות ופיצויים. הערכתי היא שפוטין מוכן לכך כבר מזמן. בשלב מסוים, והוא כנראה מתקרב, זלנסקי יצטרך לשבת עם פוטין כדי להגיע להסכם. סביר להניח שיהיה זה תחת מטריה בינלאומית בהשתתפות ארצות הברית, סין ואולי עוד מדינות. בינתיים, ההתעלמות של המערב מסין בגלל האימות המתעצם עמה, מתעלם גם מיכולתה להביא לשולחן את פוטין ופוגעת בתהליך אפשרי של מסע ומתן. כפי שכבר אמרתי מספר פעמים, צודקת מלחמת ההתנגדות של אוקראינה ככל שתהיה, היא לא יכולה להיות מוכרעת על ידיה בלבד, ובמיוחד לאור העובדה שנמנע ממנה נשק מתוחכם ונמנעת ממנה תקיפה משמעותית בעורף האויב, מחשש שרוסיה תפעיל נשק גרעיני. בינתיים כוחה האנושי רק מדלדל והולך. בסופו של יום ישבו למסע ומתן. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין. ואל תשכחו להירשם באמצעות כפתור סאבסקרייב ואו לעשות לו לייק. מי שמעוניינת ומעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, worldplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי חשבון הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים אחרים. להתראות בפרק הבא.